קשת כל שידורי תורה, ואנחנו מארחים את הרב יוסף צבי רימון, סדרת שיעורים בנושאי תפילה, בנושאי הלכות תפילה.
טוב, שלום לכולם. אנחנו ראינו בפעם הקודמת שיש מחלוקת, נזרנו שיש מחלוקת האם צריך להקפיד על נוסח מדויק, מחלוקת בין הראשונים, שלפי הראש והטור חייבים להקפיד על כל אות וכל מילה, ולעומת זאת לפי הרשב"א והבודרם רק הנושא הוא מרכזי, אולי הטקסט העיקרי, אבל להוסיף מילים, להוריד מילים, זה לא דבר בעייתי. ראינו שהכרעת האחרונים להלכה שחייבים לשמור על נוסח מדויק, גם אשכנזים, גם ספרדים, גם החידה, גם הפני יהושע, גם החתם סופר, גם המשנה ברורה בביאור הלכה, גם היבץ בסידור שלו. וראינו שיש כמה סיבות לכך שהם הכריעו לשמור על נוסח מדויק, או בגלל סיבה קבלית, סגולית, שיש כל אות וכל דבר ספור ומדוד, או בגלל סיבות אחרות, או דקדוקיות, או שלעם ישראל יהיה נוסח אחד בהשוואה גמורה. ראינו גם איך יכול להיות שיש כמה נוסחים. ראינו שתי גישות בעניין איך יכול להיות שיהיו כמה נוסחים. גישה אחת היא גישת היבץ, שמישהו טעה. גישה שנייה היא גישת המקובלים, שהבינו שיש חשיבות לנוסח מדויק, אבל יש י"ב שערים בשמיים, וכל אחד צריך לבוא דרך השער שלו. כל אחד נכנס במקום שלו, בנקודה שלו, וכל אחד צריך לשמור על הדרך המדויקת שלו. לאור הדברים האלה ננסה לראות עכשיו מהו הנוסח הנכון. היבץ שם, בסידור שהזכרנו פעם שעברה, אומר, וזהו עיקר תפילה של תורה, אבל לא לשנות מאומה בציבור וכו'. ומחמת שאין לנו ידיעה ברורה ביד מי הקבלה הנאמנה הראשונה בזה, לכן כל אחד מחזיק בשלו ועושה לו סמוכות מה שיוכל, ואם האחד מצא סמך והאחר אינו מוצא, הרי שיפה כוחות של זה. אומר היבץ, תשמע, אף אחד לא יכול באמת להוכיח מה הנוסח המדויק, אבל כיוון שמישהו כאן טעה, בטוח מישהו טעה, כי בטוח היה רק נוסח אחד, כיוון שמישהו טעה, צריך לשמור כל אחד על הנוסח שלו, לחזק את הנוסח שלו, לשמור, כי כל אחד מאמין שהוא צודק והשני טועה. ואומר היבץ, ואם האחד מצא סמך והאחר אינו מוצא, הרי ראיה שיפה כוחו של זה, מי שמוצא ראיה סימן שהוא יותר טוב מהשני. וכאן הוא גם מודיע לנו מי הוא חושב באמת שיותר מדויק. כל שכן, אחר שבני אשכנז מוחזקים בקבלתם, כלומר ברור הוא אומר שהנוסח האשכנזי הוא יותר מדויק, הם מוחזקים בקבלתם, כמו שכתב הראש בתשובה, יותר הרבה מהספרדים. ונכון שלספרדים נודע גזעם מגלות ירושלים, גם היו להם גאוני בבל, מורים ומלמדים, כגון רבי משה ורבי חנוך בנו, ומן אז והלאה העמידו תלמידי חכמים גדולים בתורה, אך קודם זה היו ריקנים מאוד, לא נתפשט ביניהם התלמוד לפני זה כלל. אומר, נכון שהספרדים, תיקח את ימות הגאונים, היו גדולי ישראל, אבל לפני זה היו ריקים מאוד, לא היה להם כלום. מה שאין כאן בני ישראל באשכנז, שלא פסקה מהם ישיבה דור אחר דור ממות החורבן, נתנו נפשם על ידיעת התורה ושמירת התורה כמשפטה וכהלכתה, על כן בוודאי קדמו להם בידיעת פרטיה על נכון. אומר הרב, תשמע, כל אחד מחזיק בשלו, אתה שואל אותי מה נכון, אני אגיד לך. נוסח האשכנזי ברור שהוא הנכון, הוא היותר מדויק, הוא עם מסורת מדויקת, רצף, מבית המקדש, מימות החורבן עד ימינו, רצף של גדולי ישראל אשכנזים, שלא פסקה מהם תורה בכלל, ספרדים, היו הפסקות, היו דברים, לכן הנוסח האשכנזי יותר נכון. היה בצעי אשכנזי או ספרדי? אשכנזי. מה אתה אומר? בתקופת הגאונים יש לנו כל מיני, מעניין למה הוא הביא דווקא אותם, אני חושב שהם פשוט היו מדקדקים יותר וניסוחים שם, אני חושב, כי יש בתקופת הגאונים עוד אחרים להביא, הרי זה לא הרשימה היחידה. בכל אופן, זאת גישת היבץ. היבץ שהיה אשכנזי, היה ברור לו שהנוסח האשכנזי הוא המדויק. רק אמרתי ש האבא של היבץ זה החכם צבי, צריך להיזהר, יש אנשים מתבלבלים, חושבים שהיה ספרדי, כי חכם נשמע ספרדי, ואם האבא ספרדי, גם הבן ספרדי, אבל באמת החכם צבי היה אשכנזי, וכיוון שהוא עבר בספרד, חכמי הספרדים העריצו אותו, והוסיפו לו את התואר חכם. אז אכן הוא קיבל את התואר חכם, למרות שהוא היה אשכנזי. יש דבר מדהים, ו שוט היבץ, שהוא מתאר איזה הערצה הריצו חכמי הספרדים באנגליה את אבא שלו, את החכם צבי. הוא אומר, כשאבא שלי הגיע לאנגליה, הם רצו, הספרדים שם באנגליה רצו לצייר אותו. ואבא שלי לא רצה שיציירו אותו. הוא לא רצה שיציירו אדם. יש מחלוקת בין הראשונים מותר או אסור, ולמרות שרוב השיטות חושבות שלצייר אדם, וזה רק החלק העליון ולא כל הגוף, ראש, שאין בעיה, וגדולי ישראל הצטיירו, הוא מחמת חסידותו לא רצה. אבל חכמי הספרדים כל כך רצו, ורצו שיהיה להם מזכרת, הם ידעו שהוא בא לתקופה שהוא לא יישאר שם, אחרי זה הוא חוזר. והם רצו מזכרת מהחכם צבי. אבל מה עושים? הוא לא מרשה. אז הם מצאו תחבולה.
צילמות.
כמעט, מצלמה דיגיטלית. הם שלחו צייר מומחה. שילך אל החכם צבי וישב לפניו, תשאל שאלה. והצייר הזה היה מומחה כל כך שהוא יכול היה לקלוט, היה לו איזה ראייה צילומית. הוא קלט את דמותו של החכם צבי ואחר כך חזר מהר הביתה והתחיל לצייר. ואומר היבץ, כשנגמר הציור היה נראה כאילו לא חסר בו דבר חוץ מנשמת רוח חיים. זה היה מדויק כל כך, כאילו שהוא ממש ישב מולו כל הזמן. כאילו היה הדבר לפלא, אז קצת עבדו על החכם צבי. היה נראה שהיה וצלו מצטער על זה כל כך, שיש תמונה טובה של אבא שלו. אבל סתם דבר מדהים. אז שם נתנו לו סמיכה, קראו לו חכם, אבל הוא היה אשכנזי. והיה וצלו אשכנזי. ומתוך הדברים האלה, אז הוא גם חושב, כמו שהוא אומר, כל אחד מחזיק בשלו, הוא אומר, אני מחזיק בשלי, ואני גם חושב שאני צודק. שוט המערשדם. שוט המערשדם, חיבר הרב, מורנו ורבינו, רב שמואל די מדינה. רב שמואל די מדינה, חי בתקופתו של בית יוסף. מרן השולחן ערוך, ויש מכתבים לדו שיח בין המערשדם ובין הבית יוסף. והוא כותב, ומצינו למדין מפי אלו גאוני עולם, גם שיהיו אחרונים בזמן, כי עיקר תפילה שתהיה בלשון צח וערוך בפי הכל, חכמים ונבונים וגם אפילו לטיפשים. ועל כן ידוע כי בכל תפילות שקהילת קודש ספרד אומרים, אין להם רק אותם שתקנו חכמים, ואפילו הפיוטים שאנו אומרים לבד התפילה, הם מהרב רב יהודה הלוי ז"ל, מהרב שלמה גבירול ז"ל, מהרב אברהם אבן עזרא ז"ל, כולם לשונם הקדושה צח, מובן לכל. אפילו סדר קדושה שאנו אומרים ביום הכיפורים, בחזרת שץ, הכל בלשון הקודש פשוט. כלומר, הוא אומר, האשכנזים, כל התפילות שלהם, הפיוטים בעיקר, אי אפשר להבין שום דבר. ספרדים הכל על טהרת לשון הקודש, מסודר בלשון צח, קחו את הסליחות של האשכנזים וסליחות של הספרדים. הסליחות של האשכנזים, חוץ מההתחלה והסוף וכל הפיוטים באמצע, רוב האנשים לא מבינים שום דבר. מבינים פה ושם, יש כאלה שמבינים יותר, יש כאלה פחות, כמובן שמי שיעשה מאמץ יוכל להבין. אבל מאוד מאוד קשה להבין שם משהו. הספרדים, הכל ברור. הכל ברור, מובנה. אם הספרדים היו צריכים להגיד את הנוסח האשכנזי מאלף אלול, זה בכלל היה קשה. אבל נוסח ספרדי, הכל ברור. קחו את עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. גם אדם שלמד את המשניות טוב, יודע טוב טוב עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. הוא פותח את הנוסח האשכנזי, שרגילים לומר בישיבה כאן, שהרב עמיטל תמיד צועק, עם יצקוח! לא מבינים כלום. אתה מנסה להבין שם משהו, הכל פיוטים, אתה מבין פה ושם, אתה לא מבין, אם אתה לא יושב ולומד את זה טוב, אתה לא תבין. והנוסח הספרדי, אתה קוננת, או הנוסח שנוסח ספרד אומרים, בארץ, ושהרבה קהילות אימצו את הנוסח הזה, הוא נוסח שהכל ברור. כל כתוב, בשפה ברורה, לאט לאט, ואם אתה בעניינים, אתה תבין ישר, בדיוק כל מה שקורה. אז הוא אומר, בגלל שהנוסח, עכשיו חוץ מזה שזה יותר ברור, הפייטנים נאלצו, כדי שיצא להם חרוז כמו שצריך, נאלצו לפעמים קצת ליצור כללים חדשים בדקדוק. והיה ויכוח גדול על כל הדברים האלה, אם זה בסדר או לא בסדר. האי בן עזרא כעס מאוד על הפייטנים, מאוד כעס, אמר, מה אתם עושים? אתם הורסים את הלשון, איך אתם עושים דבר כזה? עכשיו, היו פייטנים, כמו רבי יהודה הלוי ואבן גבירול, שהיו פייטנים עם פיוטים מיוחדים, אבל בלשון מדויקת. לא עם כל ההמצאות של ניבים, למרות שגם הם יש להם פיוטים לפעמים לא פשוטים. יש כל מיני פיוטים, רבי יהודה הלוי, יש לו יונה פותה, יקושת כל מעבר, ראית הבר ונשית המדבר, חלדך עבר והפח לא נשבר, ומתשיבי את שולחך דבר. התקשי עוד רוחך, עדי עבד נצחך, וטעם לריק כוחך, תני לב אל אורחך, ושימי עינייכי, מזה בת ואנה תלייכי. זה לא שזה פשוט כל כך, אבל זה מילים ברורות שנמצאות בתנ"ך, במקומות אחרים. הפייטנים האחרים, אלה שהקליר וכאלה שהאשכנזים משתמשים בהם, הם יצרו מילים חדשות, ממש שברו, עשו משהו חדש. ולהם זה לא הפריע. עברית גם היום, יש היום אנחנו מדברים בעברית גם כן חדשה קצת. הם הבינו שאפשר לפתח קצת, לעשות דברים בתוך העברית, אבל היו הרבה שיצאו נגדם בשצף קצף ואמרו שזה לא עברית, וזה לא... וביניהם האבן עזרא, שכועס מאוד על כל הפייטנים האלה. אז אומר המהרשד"ם, הנוסח הספרדי א' הוא מדויק יותר. הוא לא מדבר על 18, ב-18 אין הבדל, אבל הוא מדבר על כל הפיוטים, כל התוספות. א' הוא מדויק יותר, ב' הוא ברור יותר, כולם מבינים. חכמים, נבונים וגם טיפשים, כולם מבינים. ולכן הוא אומר, מטעם זה שמה שכתבתי, נראה בעיניי שלא די שאין לגנות לאותם העוזבים סדר שאר מנהגי התפילות ותופסים סדר תפילות ספרד. אלא יש לשבח להם. כי מי יודע, אולי קדמוניהם, האשכנזים, אם היו רואים סדר ספרד, היו עושים כן. מר אשכנזי שרוצה לעזוב את הנוסח האשכנזי ולעבור לנוסח הספרדי, אין בעיה. אין לגנות אותו, אולי אפילו לשבח, כי מי יודע, אם האשכנזים היה להם גם כן נוסח כזה טוב, אולי גם כן היו עושים נוסח כזה. אמר השדם היה ספרדי או אשכנזי? ספרדי. אז נמצאנו למדים שהכלל שאמר היה ואת, שכל אחד מחזיק בשלו, עובד. אשכנזים מאמינים שהם הכי, בנוסח הכי טוב ומחזקים אותו. ספרדים מצוחים שהנוסח שלהם הכי טוב ומחזקים אותו. מי שלכאורה לא צריך בכלל להגיד שום דבר בוויכוח הזה, זה בעלי הקבלה והחסידות. בעלי הקבלה, הארי הקדוש והחסידים, הם הבינו, ראינו שער הכוונות, י"ב שערים בשמיים. י"ב שערים, לכל אחד יש את השער שלו שדרכו יבוא אל המלך. ולכן הכל מדויק, אבל כל אחד צריך לשמור על הנוסח שלו. ואם כך, אם אנחנו שואלים את עצמנו, מי טועה? מה התשובה? אף אחד לא טועה, הכל בסדר, הכל בעל מקומו בשלום. אבל, בעלי החסידות וגם הארי הקדוש, למרות מה שהם אמרו, היה להם גם מה להגיד בעניין הזה. וכולנו יודעים שיש נוסח הארי ונוסח של החסידים. איך פתאום קרה דבר כזה עם י"ב שערים בשמיים וכל אחד הנוסח שלו? אומר המגיד ממזריץ', ואני מצטט מספר מגיד דבריו ליעקב, מגיד דבריו ליעקב, ספי תיבות דוב, מגיד דבריו ליעקב, דוב, רב דוב מר ממזריץ'. והנה עניין התפילה היא כדי שיוכל כל אחד לעלות בשער שלו, כי התפילה הוא סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ויש לכל שער צירופים מיוחדים, לכן יש נוסחאות שונות. והנה השער היוד ג', מה זה יוד ג'? אנחנו שמענו שיש יוד ב' שערים בשמיים, ויש יוד ב' תפילות כנגדם. פתאום אנחנו שומעים שיש שער יוד ג'. מה זה? הוא למי שאינו זוכר, מכיר שבטו, ואינו יודע באיזה שער יבוא לחצר המלך. לזה מכוון השער היוד ג', והוא כנגד תיקון היוד ג' שהוא בנקה, שהוא מקבל מכל היוד ב' תיקונים, ודי למבין. כלומר, יש נוסח כולל. יש יוד ב' נוסחים, ויש משהו שטוב לכולם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו במשחקי קלפים כאלה, שיש כאלה שאתה יכול לשים על כולם. זה כאילו טוב לכולם, יש את זה ואת זה, ויש משהו שמתאים לכולם. זה כנגד ונקה, שזה הדבר היוד ג', שזה כאילו מעבר לכל היוד ב' תיקונים. והנה האלוקי האריזל ביות נהירין לישבילין דרקיה לימד דעת את העם למי שאינו מכיר את שבטו, ותיקן סדר מלוקת מכמה נוסחאות כידוע לבקיאים. עכשיו מה השאלה הקשה? אם הארי הקדוש ידע לתקן משהו וואו שהוא טוב לכולם, למה מההתחלה זה לא היה? למה עשו י' ב' ופתאום עשו את י' ג'? למה מראש אנשי כנסת הגדולה לא תקנו את י' ג'? כלומר, לפי מה שאומר, מראש תקנו סוגים שונים, אבל אם זה יש י' ג', בשביל מה לעשות את כל הנוסחים השונים לפני זה? ואם ישאל השואל, איזה צורך עם י' ג' שערים? והלא י' ג' הוא הכולל כולם, היה די בזה. התשובה, כי בזמן שהיו ידועים כל שבט ושבט ונוסח השייך לכל שבט ושבט, בוודאי היה יותר טוב להיכנס כל אחד בשער שלו. ברור שאם היה כל אחד ידוע השבט שלו, ברור שכל אחד היה צריך לטפל בנוסח שלו, ברור שזה עדיף. למה זה עדיף? והטעם כמוס עימדי. אני לא אגלה לך את הטעם, זה אני שומר אצלי, אבל ברור שזה עדיף. כלומר, יש איזה משהו מיוחד לכל אחד שכנראה עדיף לו את הנוסח שלו. ונרמז קצת על ידי נעים זמירות ישראל בתפילה להעניק יד. אמנם, בזמן הזה שאינם ידועים השבטים, ואין ידוע הנוסח השייך לכל שבט ושבט, והראיה שיש כהנים ולוויים בינינו, ואחי אלה כולנו נוסחה אחת, אם יש כהנים ולוויים אשכנזים, וכהנים ולוויים ספרדים, משהו כאן לא בסדר, כי כל שבט אמור להיות לו נוסח אחר. לא יכול להיות שגם כהנים וגם לוויים וגם ישראלים אשכנזים יש להם אותו נוסח. לכן, על כן, כל אחד יאחוז דרכו של האריזל, שווה לכל נפש. לכן, בזמן הזה, כל אחד ייקח את נוסח הארי, זה טוב לכולם. אבל, לעתיד לבוא, יהיו רק י' ב' שערים, בירושלים כמפורש ביחזקאל, כי ידוע כל שבט ושבט, יהיה רצון שנזכה לראות בבניינו, מביאת הגואל ממהרה בימינו. אומר המגיד מזריץ', שהדרך הנכונה והטובה בימינו היא לקחת את נוסח הארי, כי כל הנוסחים האחרים הם לא בדיוק טובים, כי אנחנו לא יודעים למי זה שייך. אז אם ראינו שהיבץ אומר לקחת את לא לקחת, אבל שהנוסח האשכנזי הוא המובחר, המרשדם אומר הנוסח הספרדי הוא יותר טוב וגם עדיף לאשכנזים לעבור לנוסח הספרדי, בא מגיד ממזריץ' ואומר, תעזבו כולכם את האשכנזית, את הספרדית, תבואו לנוסח הארי. זה הנוסח המדויק והנכון. הארי מאיפה ידע? הוא אומר לך בדיוק. אני אקרא לך. והנה האלוקי האריזל ביות נהירין לי שבילין דרקיע. מי שמכיר את שבילי הרקיע יודע מה טוב לכולם. הארי הקדוש, הארי הקדוש היו לפניו. ולמרות זאת אני חייב לומר שהארי הקדוש, דבר שהוא מעניין למה אנחנו לא מבינים בעצמנו, אבל הארי הקדוש זה דבר שיתקבל, לא הנוסח עכשיו של הארי, אבל עצם הדברים של הארי, באופן כללי הארי יתקבל על כולם. כלומר, גם ספרדים קיבלו את הארי, גם אשכנזים, גם הגרא, גם החסידים, כולם ראו בארי דמות מיוחדת. ההשפעה של הארי הייתה, ההשפעה הגדולה שלו הייתה בצפת. זה עיקר ההשפעה שלו. כמה זמן היה הארי בצפת? קצת פחות משנתיים. לא יאומן. הוא נפטר בגיל 38, משהו. לא יאומן, לא יאומן, שאדם בזמן כזה קצר עושה מהפכה שמשפיעה בצפת ומשפיעה לדורות בצורה כזאת, וכנראה שהארי היה באמת משהו מיוחד. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. כנראה שהיה... עכשיו, כמה לתפוס, מה בדיוק הארי? האם אתה מקבל כל דבר מהארי? חלק מהדברים שהארי זה? זה ויכוח. כלומר, יש כאלה שיגידו שמקבלים כל דבר מהארי, יש כאלה שחלק, אבל כולם רואים בארי דמות מאוד מיוחדת. על זה אף אחד לא חולק. מה שכן חולקים, זה מהו נוסח הארי. שזאת שאלה אחרת, שאני צריך לדבר עליה, אבל זה יש מחלוקת, אולי אני אראה את זה בקצרה, שיש כאלה שחושבים שנוסח הארי זה הנוסח הספרדי, והרב עובדיה יוסף ואחרים חושבים שזה הנוסח, נוסח הארי, נוסח ספרדי. לעומת זאת, החבדניקים חושבים שהנוסח שלהם הוא נוסח הארי, שהנוסח של החבד הוא מאוד קרוב לנוסח ספרד. הם חושבים שזה נוסח הארי. אז כל אחד יש לו גם ויכוחים מה בדיוק היה נוסח הארי, אבל בעיקרון השיטה של הארי חשבה שצריך לעבור לנוסח הארי, מה שזה יהיה. אשכנז זה דבר יותר ברור. לא, אשכנז ברור שזה לא הארי, ואשכנז לא חושבים שצריכים לעבור לנוסח הארי, למרות שהם מקבלים הרבה דברים מהארי ומעריצים את הארי, אבל לא כל דבר. לא כל דבר, לא נגד מסורת, לא כל דבר. הגרא יש לו הרבה דברים שהוא מאוד רואים את ההערצה שלו לארי. וכשהגרא מעריץ את הארי זה משהו מיוחד, אני בכלל לא מביא את הגרא, כי הוא הדמות הליטאית, הליטווק. וכשהוא מעריץ והערצה עצומה את הארי, ויש דברים שהוא כן עשה וקיבל מארי, אבל לא בצורה סוחפת לגמרי, לא נגד מנהג או כל מיני דברים, לא כל דבר. עוד דבר מעניין שיוצא כאן במה שאנחנו רואים בדברי המגיד ממזריץ', שיש כאן השקפה הפוכה לגמרי, הפוכה לגמרי על מה שאנשים בדרך כלל חושבים. כשאדם מדבר עם אנשים אומרים לך, תשמע, נמאס כבר מזה שיש אשכנזים, ספרדים, נוסח כזה, נוסח אשכנזים, ספרדים, תימנים, די, אנחנו הגענו לארץ ישראל, רוצים להיות נוסח אחד וביחד, ונכון, זאת אמירה מאוד... יש כשאומרים אותה בצורה יותר בוטה, יותר שקטה, יותר, אבל זו תחושה שהרבה אנשים עוברת אצלם. ויש כאלה כמו הרב גורן שניסו לתקן נוסח אחיד, למרות שהנוסח האחיד של הרב גורן הוא באמת נוסח ספרד. הוא כתב נוסח האחיד, אבל אין, זה לא באמת נוסח אחיד. אבל דווקא בדברי המגיד ממזריץ' יוצא דבר מדהים. יוצא שאומר המגיד ממזריץ' עכשיו, כשאנחנו בגלות ובצרות ולא יודעים מה הנוסח, עכשיו כל עם ישראל אמור להתפלל נוסח אחד, נוסח הארי. בעזרת השם לעתיד לבוא, כאשר יבוא המשיח, כאשר נדע את השבטים, אז האידיאל הוא שיהיו 12 נוסחים. אתה יודע, מה האידיאל? מה המטרה? למה אתה שואף? כולנו מרגישים ששואפים פעם יבוא משיח, יסדר את הכל, ייתן לנו סידור אחד. הוא אומר לה שאיפה היא בדיוק הפוכה. כשאין ברירה אתה צריך נוסח אחד, אבל האידיאל שכל אחד יכיר וידע את השבט שלו, ואז לא יהיה רק אשכנזי, ספרדי, תימני, לא יודע, יהיו 12. זה דבר מדהים. ואני חושב שגם מבחינת התפיסה המחשבתית יש כאן אמירה מדהימה. אמירה מדהימה, כי אני חושב שאחד הדברים שהכי קשה לנו, שאחד אומר ככה ואחד ככה ואחד ככה וכל הדברים, גם בפוליטיקה, גם בדברים אחרים, מרן הרב קוק זצ"ל מבאר לגבי השבטים, שכל הוויכוחים עם השבטים, שרואים דברים נוראים שם, שמתווכח ככה וככה, ממש דברים ש... וואו, איזה כוחות שכל אחד מושך למקום אחר. אומר הרב, זה הדבר שהיה אמור להיות בעם ישראל, שכל אחד יתפוס איזה נישה, איזה נקודה, ויחזק אותה, זה את זה, ואת זה, את זה, ואת זה, את זה, כל אחד תופס את ה... ואז כל הכוחות כולם ביחד, בתור עם אחד, יכולים להרכיב משהו הרבה יותר גדול והרבה יותר שלם. ואם נגיד זה בצורה יותר קיצונית, אם יש מישהו שחולק עליך, אתה צריך לשמח שיש מישהו שומר אחרת. כי ככה עם ישראל נהיה יותר שלם. על ידי זה שיש אנשים עם תפיסה כזאת ותפיסה כזאת ותפיסה כזאת. לא, אז אולי גם בזה יש גבולות מסוימים שאנחנו נקבל או לא נקבל. אבל יש כאן, אני חושב, אמירה מאוד מחודשת. בכל מקרה, בשורה התחתונה, אז אני חושב שבשורה התחתונה, הדבר שעולה מכל הדברים, שהכלל שאמר היבץ בהתחלה, הוא הכלל שלו, וזה מה שעולה בפוסקים, שכל אחד מחזיק בשלו. כל אחד שומר על שלו, כל אחד מחזיק בשלו, באמת הדברים לא ברורים, אבל כל אחד מחזיק בשלו, וכל אחד שומר על שלו, גם בגלל שכל אחד חושב שלא הצודק והנכון, וגם בגלל מסורת שיש לה משמעות מיוחדת, ואני חושב שאפשר לקחת את הרעיון שראינו במגיד ממזריץ' ולהשליך אותו לענייננו. זאת אומרת, המגיד ממזריץ' דיבר על י' ב' שבטים וי' ב'... לא נגיד ככה, לא י' ב' שבטים, אבל נגיד, אם הקדוש ברוך הוא גלגל, שאשכנזים מתפעלים בנוסח מסוים, וספרדים בנוסח מסוים, ותימנים בנוסח מסוים, אם הוא גלגל את הדברים האלה בצורה כזאת, כנראה שיש משמעות מיוחדת לזה. כנראה שכל אחד יש לו נוסח שיש לו חשיבות, יש לו משמעות, וחשוב בעם ישראל שעכשיו לפחות, אולי בזמן המשיח זה כן יהיה אחד, אני לא יודע מה יהיה, אבל לפחות עכשיו יש חשיבות שהספרדים יחזקו את הדרך שלהם, את המנהגים שלהם, והאשכנזים את הדרך שלהם, והתימנים את הדרך שלהם, ודווקא בצורה הזאת אולי עם ישראל בסופו של דבר מקבל יותר כוחות, לפחות כשעם ישראל מבין שהוא ביחד. אם אשכנזים מבין שטוב שהספרדים נוהג אחרת, וספרדים מבין שטוב שאשכנזים נוהג אחרת, וזה יפה שיש עוצמות וכיוונים וכוחות אחרים בעם ישראל, אז זה דבר מצוין. אז גם בנוסח התפילה, זה נוהג ככה וזה נוהג ככה, וכל אחד חשוב לנו שינהג בנוסח שלו, כי אנחנו מאמינים שדווקא בדרך הזאת יש יותר כוחות בעם ישראל, כשכל אחד יש לו נקודה אחרת, שאולי מתקן ומחזק אותה יותר. אולי לעתיד לבוא, אחרי שכל אחד יחזק את הנקודה שלו, יהיה אפשר שכולם יגיעו ביחד וכן יהיה נוסח אחד, אם לא ניקח את הגישה שנמצאת כאן בדברי המקובלים. כל הדברים האלה הם מבוא היסטורי ומחשבתי וקצת הלכתי שראינו לקראת השאלות ההלכתיות קריטיות מבחינתנו, איך קובעים את הנוסח, ובית כנסת שיש כאלה וכאלה, מה עושים כשמגיעים למקום שמתפלל בנוסח אחר, האם מותר לשנות נוסח. לאור כל העקרונות נוכל להגיע גם לצדדים ההלכתיים, כאשר בשיעור הבא בהתחלה אנחנו נראה את המקור של הנוסחים הראשונים שהזכרנו קצת, סדר רב עמרם גאון, רב סעדיה גאון, מחזור ויטרי, נראה קצת את הדברים האלה ואיך התפתחה התפילה בצורה קצרה, ואז נעבור לאותם דברים הלכתיים ותשובות הלכתיות ודיונים הלכתיים בשאלות הישירות שהזכרתי. טוב, אנחנו נעצור כאן.